דף ממדלת עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם. שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם והרגו, או נתכוון להרוג את הבהמה, ובסופו של דבר והרג את האדם. התכוון להרוג כנעני והרג בן ישראל. התכוון להרוג נפלים והרג בן קיימה. בכל המקרים האלה אומרת המשנה, דינו של השור שהוא פטור מסקילה. אמר שמואל, פטור ממיטה וחייב בכופר. אומר שמואל, כפי שהגמרא תבאר בעמוד ב', כיוון שנאמר לגבי שור המועד, השור יסכל וגם בעליו יומת, ודרשנו היקש, כמיטת הבעלים כך מיטת השור, כמו שהדין של הבעלים שרק במתכוון חייב, כפי שהתורה אומרת, וערב לו וקם עליו, רק אם הוא מתכוון, אב הוא נקרא רוצח, אב הוא חייב הריגה. אותו דבר לגבי השור, רק במתכוון הוא חייב סקילה. מאידך, סובר שמואל כדעתו של רבי יוחנן בדף מ"ג עמוד ב', שדרש את מה שנאמר בפסוק, כופר יושת עליו. למה נאמר עם כופר? לרבות שלא מתכוון כמתכוון, שגם בלא מתכוון הבעלים משלמים כופר. ולכן אומר שמואל, במקרה דנן, אמנם השור איננו נסקל, כי היה פה מצב של אינו מתכוון, אבל בפועל יש הרוג לפנינו, ולכן משלם כופר. ורב אמר פטור מזה ומזה. רב חולק ואומר כדעתו של רבא בדף מ"ג עמוד א', שבמקום כזה שהשור אין דינו לסקילה, אז הבעלים לא משלמים כופר. ומכיוון שכאן השור כמיטת הבעלים אינו מתכוון פטור מסקילה, אז גם הבעלים אינם משלמים כופר. שואלת הגמרא, ועמי, גם אתה שמואל שרוצה לחייב בכופר, ועמי, התאמו, הרי השור שלנו הוא שור תם, ומכיוון שהוא שור תם, גם הליבה דרבי יוחנן, שיש מצב שבלא מתכוון חייב כופר, זה דווקא בשור המועד, אבל בשור תם לא משלמים כופר. למה הוא נקרא שור תם? כאן זה נכנס למחלוקת רשי ותוסות ועוד בראשונים, אבל מכיוון שאנחנו לא מכירים את הסוגיה עדיין בדף ממחת, אז אנחנו קשה לנו קצת להגדיר את הדברים יתר על המידה, אז אנחנו מדברים בקווים כלליים על מנת לעמוד במסגרת הזמן, כי אחר צריך ללמוד היטב את הסוגיה בממחת. אבל בעיקרון מה שרשי בפנינו נוקט, אומר רשי, והתאמו, אפילו למען דדריש עם כופר דהיינו רבי יוחנן, הלא מילה למועד שלא בכוונה, והי תם הוא בחיכוך זה. כתוב פה ברשי, עכשיו בלי להתווכח, כתוב ברשי, שכל הנידון שלנו בשאלה והתאמו מתייחס רק למקרה הראשון במשנה. שור שהיה מתחכך בכותל, שואל את הגמרא, והתאמו במה? אומר רשי, בחיכוך זה, על שאר השברים אין לי נידון. א', ב', נראה ברשי קלור שהשור הוא שור המועד לפני זה, אבל בנקודה הזאת, במקרה דנן, בפעמה הרביעית שעליו אני דן, במקרה הזה הוא תם ולא מועד, ולכן אין דין של כופר. אז מה שמואל מחייב אותו בכופר? חולק אמנם תוספות, ותוספות דיברו מתחיל והתם, הוא אומר המקשם סבר שמתחתך בתוזה להפילו ולא מתכוון להפילו על בני אדם, ואם כן לא היה פטור ממיטה. ועל זה מקשה והתם הוא שאפילו הפקן כמה פעמים, לא מצד נהנה, גם אם כמה פעמים, מה הוא מתכוון? להפיל את הכותל. אבל הוא לא מתכוון להרוג בני אדם, אז גם אם הוא היה עושה כמה פעמים והרג בני אדם, שלא בכוונה, אם הוא עד להרוג אדם. ועל זה באה תשובת הגמרא. אני מתנצל, ביתר ביאור הדברים מתבררים בתוך דברי המהר"ם, אבל אנחנו מוגבלים פה. אני לרגע מסביר את המהר"ם, אבל לא בשביל להתעכב. כשהמהר"ם בא בדברי רש"י, אומר המהר"ם, יש לדקדק, כי לפי הנראה משינוי הדגמרה שלא הוגשה המקשה והתאמו, כי אם השור שהיה מתחכך בכותל, ואם כן צריך ליתן טעם, למה לא הוגשה לו תפי הנתחכך בכותל יותר משאר בא בדמטניטים, כגון במתכוון להרוג את הבמה לנוכרי והרג את ישראל. ולפי מה שנראה מדברי רש"י לכמן בפרק הפרה, הכוונה לדף ממחת, המתנית אם דהיה אביב אומנו בתוכו, עוד מעט נדבר על אותו בור שבתוכו היה אדם, שהוא מפרש מתנית עם דעך לפי מי דמשני ונתחכך בכותל לנאטו, כגון שבגימל פעמים הראשונים נתכוון להפיל הכותל על בני אדם, והרק בכל פעם לאגמה, אלא שברביעית נתחכך, ופה אנחנו צריכים לחבור לרגע, עונה הגמרה, כדי אמר רב, שמה בממחת, במועד ליפול על בני אדם, בבורות, ולכן הוא שור המועד, החנמי במועד להתחכך על בני אדם, בקטלים. מדובר באופן שהשור הזה רגיל להתחכך בכותל כדי להפיל אותו על בני אדם. שואלת הגמרא, אם ככה יחי בר קטלה הוא? אז אם מדובר באופן כזה שהוא רגיל להתחכך, אז זה שור המועד. אבל הוא חייב מיטה, סקילה. למה אתה אומר שהוא פטור מסקילה? אני בדקולה על מה? עונה הגמרא, בישלמה הטעם דחזה ירוקה ונפל. הוא מבאר את הגמרא את דבריה. שמה בממחת בגבי שור שנפל לתוך בור, אני יכול להבין למה השור לא חייב סקילה, כי מדובר שהוא רואה למטה בבור, צריך להבין, בור זה לא 30 מטר, בור זה יכול להיות 10 טפחים. הוא רואה למטה בתחתית הבור, הוא רואה ירק, הוא רואה דשא, אז הוא רוצה עכשיו לאכול, ונפל והרג, אז זה לא סיבה להרוג אותו, אינו מתכוון, אלא החמאיקה למאמר, אני הרי מבין שהוא עומד מחכך בכותל כדי להפילו על בני אדם, אז למה באמת שלא יהיה דינו למיטה? עונה הגמרא, החנמי במתחכך בכותל לנעתו, גם אצלנו מדובר שהוא לא מתכוון להפיל על בני אדם, אלא הוא מתכוון כי מגרד לו. ומיני הדינה, ומי אומר שמגרד לו? אולי הוא באמת רוצה להפיל על בני אדם? וכפי שראינו במערם, כי הבנת הגמרא ששלוש פעמים הוא באמת נעשה מועד להפיל על בני אדם, אז מאיפה אתה יודע שבפעם הרביעית הזאת היא באמת הוא מתחכך לכותל לענתו ולא מתכוון להפיל על בני אדם? והתשובה היא, דבטר דנפל כמתחכך בי, גם אחרי שנפל הוא ממשיך לגרד, אז המטרה לגרד בגב. ליתר ביור צריך לראות את כל דברי המערם. נכון שיש פה עוד תוספת שאנחנו עכשיו לא מתעכבים עליה, כמו מה שתוספות מדבר בדיבור המתחיל החנמי בשורה הראשונה מהרחבות הגדולות, באמצע השורה אומר תוספות, אבל אחר שמתחכך בכותל לנעתו, הב ישן שלא בכוונה. למה? כי הרי זה עניין של הנעה, שאינו יודע שיפול הכותל האדם, לפי כך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה. הוא מועד דאחה, הוא דלקמן, לא דווקא מועד בשלוש פעמים. כי אם אני מדבר על שן, שן לא צריך שלוש, קרן צריך שלוש פעמים. אבל אם אתה אומר שמתחכך בכותל זה תולדה של שם, אז מה המקרה? אלא כלומר בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שם ורגל. זה החלק ש... אומר את הגמרא, מתחכך בכותל להנעתו, מה פרושה?
לא מדובר שהוא הזיק לכותל, מדובר שהוא...
אז מה?
שאני אוכל ומחלה את ה...
מי אמר?
אני אמר, זה
מזיק
על ידי זה שאני
מחלה ולהנה. אז אנחנו כבר, לכן אמרתי,
לא
רוצה להתערב עכשיו, כיוון שפה זה יהיה המחלוקת של הראשונים, הרי ברש"י לא כתוב ככה, והמהר"ם באמת מסביר בשלוש פעמים, כי זה בדיוק מה שדיברנו לעיל בדף ג' בתנפה פירות להנאתה, האם מדובר שהיא מטילה צפורות, ובכל זאת זה נקרא שן, כי נהנית בה, הנזק בא כתוצאה מהנאתה, או שצריך הנאה בנזק, מה שרש"י אומר שהוא שוכב על הפירות והורפת את הפירות. אבל זה באמת בתוך מאמר מוסגר ממש. ואז שואלת הגמרא ממדלת עמוד ב', והקטי צרורות נינו. אם ככה, באה הגמרא ושואלת, אני לא מבין, כך או כך. אם הוא מתחכך בכותל, אז מה קורה? הוא מגרד לו, כתוצאה מזה נופלים אבנים מהכותל, ואחד מהאבנים הרג אדם. זה צרורות, כוחו. בצורות לא שמעתי מושג של כופר. עונה הגמרא, אמר רב מרי בריידר אף קלה דקאזיל מיני ומיני. הוא עומד שם מגרד, ועל ידי זה הוא דוחף, וכל הזמן הוא מגלגל את הכותל, אז בגופו האבן הזאת היא עכשיו פוגעת באדם.
לא מספיק שזה להנעתו, זה יצר שן, הרי בצורות רגיל זה עובד דרך הילוכו, ואף הוא הצורות...
היינו אך.
פה עלי בדבר דבר...
אותו דבר.
שזה שן... זה
לא משנה, אבל באותו רגע שזה אף, ודאי שכן, מי אמר שלא? דיברנו אז בתוספות, ודאי שיש צרורות לשם. היה לנו נידון אם יש צרורות רק לרגל או יש בכל האבות נזיקים. אבל במושג של שן ורגל זה תמיד הולך ביחד. זה פשוט, דיברנו על חזיר שהיה נובר בהשפעה, ושם דיברנו על צרורות, חזיר נובר בהשפעה, שזה דרך הנאה. היה לנו פשוט שלגבי שן. ומכיוון שזה מוגדר לנו כצרורות, אבל פה זה לא צרות, כי פה באמת הוא דוחף את זה בגופו, ואם הוא דוחף את זה בגופו, אז זה גופו ממש. וזה מה שרשי מסיים. על ידי דחיפתו וגלגולו כל שעה כשמפילתו עליו, ומי הוא? אינו מתכוון להורגו, הוא מתכוון להנעתו, לא מתכוון להרוג. לכן מצד אחד הוא לא נסכל, אבל מאידך גיסא אני נשאר באותה הגדרה. תניא קבתי דשמואל וטיובתא דרב, אומרת הגמרא, יש לי ברייתא, שהברייתא הזאת היא סייעתא לדברי שמואל, שגם במצב שלא הורגים את השור, עדיין הוא טעון כופר, וממילא זה קושייה על דברי רב. נאמר בברייתא, כאשר שור הרג אדם, יש חייב במיטה ובכופר, ויש חייב בכופר ופטור ממיטה, ויש חייב במיטה ופטור מן הכופר, ויש פטור מזה ומזה. הכיצד? אם היה לנו שור מועד שהרג בכוונה, חייב במיטה, שור המועד, חייב סקילה, הרג בכוונה, ובכופר, כדין שור המועד. אם זה היה שור מועד, אבל הוא הרג שלא בכוונה, חייב בכופר, שור המועד, חייב בכופר, אבל פטור ממיטה, כי שלא מתכוון אמרנו, כמיטת הבעלים, כך מיטת השור. אם הוא היה שור תם, והרג בכוונה, חייב במיטה, כי הרי מי שהורג אדם, חייב סקילה, אבל פטור מכופר, כי כופר נאמר בשור המועד ולא בשור תם. אם היה שור תם שלא בכוונה, אז הוא לא חייב סקילה, הוא לא חייב כופר, פטור מזה ומזה. הנה כתוב פה כלור בברייתא, שבמקרה כזה שיש לי שור שהוא מועד ולא בכוונה, הוא אומנם פטור ממיטה כי זה לא בכוונה, אבל הוא חייב בכופר כדברי שמואל וטיובתא דרב. ממשיכה הגמרא לדרך למגמור את הברייתא, כתוב בברייתא, והנזיקין שלא בכוונה, מה קורה עם נזק שעשה השור, אבל הוא לא מתכוון לעשות נזק. הדינו, רב יהודה מחייב ורבי שמעון פותר. רב יהודה אומר שהנזק שלא בכוונה חייבים, ורבי שמעון אומר נזק שעושה השור שלא במתכוון פטור. מברר את הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה שמחייב? יליף את הדין של נזיקין מכופרו. מה כופר שלא בכוונה חייב? הרי השור שלא מתכוון אבל הרג בשור המועד משלם כופר, אף הנזיקין נמי שלא במתכוון חייב. ורבי שמעון שפותר יליף מקטלי דשור. מה קטלי? אם השור הזה הרג שלא בכוונה פטור, הוא לא נסכל, אף נזיקין שלא בכוונה פטור. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מחייב נמי ננף מקטלי ונפטור? דנים תשלומים של נזק מתשלומים של כופר, ואין דנים תשלומים של נזק ממיטה של השור. ורבי שמעון נמי ננף מכופרו, נלמד תשלומים מתשלומים. דנים חיובי דשור מחיובי דשור. תשלום שנאמר על השור, הנזיקין זה תשלום בגלל השור, על הדין של השור שהוא נסכל. להפוקי כופר דחיובה דבעלים, וזה לא נוגע לשור. אז נכון שלגבי כופר הוא חייב, אז זה נוגע לבעלים. אני רוצה ללמוד דין בשור, מה שייך לשור? המיטה, אז כשם שהוא לא נהרג שלו בכוונה, הוא גם לא משלם על נזק שלו בכוונה. למדנו במשנה, נתכוון להרוג את זה והרג מה? היה לנו מקרה שהוא התכוון להרוג בהמה והרג אדם. לא? לא, ירד. לא, יש לו ברייתא אחרת. במשנה מבואר, התכוון להרוג בהמה והרג אדם. התכוון להרוג גוי והרג אדם. התכוון להרוג נפל והרג אדם. בכל המקרים האלה המשנה פותרת. זאת אומרת, השור כשהוא בא לדבר, הוא בא בדבר שלא חייבים עליו מיטה. כי על בהמה שור לא נסכל, כי על גוי שור לא נזכר, כי על נפל השור לא נזכר. מה קורה אבל אם השור הזה היה רוצה להרוג את ראובן, שעל ראובן באמת חייבים סקילה, ובסופו של דבר הוא הרג את שמעון? מדייק את הגמרא, הנתכוון להרוג את זה והרג את זה, יהיה חייב באמת. אם הוא בא להרוג דבר כזה שנהרגים עליו, נסכלים עליו, אז גם אם בסופו של דבר הוא הרג אחר, הוא באמת יסכל. מתנית אם דלא כרבי שמעון. דתניא רבי שמעון אומר, אפילו נתכוון השור להרוג את זה והרג את זה, פטור. מה התעמד רבי שמעון? דאמר קרא הקש. השור יסכל וגם בעליו יומד. בשור המועד, השור יסכל וגם בעליו יומד. כמיטת בעלים כך מיטת השור. מה בעלים עדם התכוון לי? אף שור למי עדם יחוון לי. ומכיוון שהוא לא התכוון להרוג את שמעון, אז הוא לא חייב עליו. אומרת הגמר, פעמים גופה היום מנהלן, מי אומר באמת שאם אדם מתכוון להרוג את ראובן, הוא בסופו של דבר הרג את שמעון, אז הוא לא יהיה חייב עליו מיטה, הוא רוצח, הוא הרג, אבל לא חייבים על זה מיטה. דאמר כך, כתוב לנו לגבי אדם שהורג, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו. עד שהתכוון לו, גזרת הכתוב, מתי בן אדם נקרא רוצח שעל זה חייבים מיטה? כשהוא התכוון לו, וכשהוא לא התכוון, הוא לא חייב מיטה. נו, ורבנן שבאמת אומרים שגם התכוון להרוג את זה, והרג את זה חייב מיטה, מה הם עושים עם הפסוק, היי וערב לו, מה יביד אלי? מתרץ את הגמרא, אמרי דברב ינאי, פרט לזורק אבן לגו. באה התורה ומלמדת, שאם אדם זורק אבן באוויר לתוך קבוצה של אנשים, והרג, הוא לא נהרג. ומיד מברר את הגמרא, יחידה, מספר לי את המקרה. אילה אם הדעיקה תשעה כננים ואחד ישראל ביניהם, אם מדובר באופן, שיש לנו פה קבוצה של תשעה כננים, וביניהם נמצא יהודי אחד. נו, טיפוק לידרו בכננים נינו. אני צריך פסוק לומר שהוא לא נהרג? אני יודע את זה מסברה, מה כל כך ברור?
מה זה ביטול? תשעה כננים,
אז רוב. אז מה? ומי אמר שאם אני מתכוון, אם אני זורק, מה הטענה? בוא נברר.
אתה צריך להתכוון למי שאתה רוצה להרוג אותו.
מאיפה אתה לוקח? זה גופה, מי אמר?
מה?
מי אמר? הרי עכשיו אין לך פסוק. הרי עכשיו אין פסוק, אתה אומר שהפסוק הזה מיותר.
אתה בא להסביר פה את הדבר?
אני בא להסביר, אני רק לא מבין מה כתוב. לא חמול, תסביר לנו, עד הרבה. מה היה המקרה? עומדים פה תשעה כנענים ויהודי אחד, והוא אומר אני רוצה להרוג יהודי, רוצה להרוג יהודי, ואני זורק אבן והאבן הזאת היא פוגעת ביהודי והורגת אותו. דין פשוט, גם בלי פסוק שאני פטור. למה? כי אתה יכול לספר סיפורים, שאתה זורק אבן בין 10 בני אדם באופן נורמל, במי תפגע? בגוי, ברוב, ולא ביהודי. אז מילא מבחינתנו אתה לא התכוונת ליהודי, גם אם תגיד שהתכוונת, ולכן כיוון שלא התכוונת, אז אתה פטור. למה? אבל אין פסוק. זה אני רוצה ללמוד מסברה. למה מסברה זה היה הדין? זה פשוט לגמרא. זה פשוט לגמרא. אני חושב אבל שגם התשובה היא פשוטה, היא מוכרחת. כי זה מה שכתוב במשנה. הרי מה היה נידון במשנה? התכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. התכוון לכנעני והרג ישראל. מה הדין? לפי כולם, פתור. למה הוא פתור? כמיטת הבעלים כך מיטת השור. זה לא מעניין. כן, זה לא מעניין. כי כיוון שהרוב הם גויים, אז מבחינתנו הוא התכוון לגוי. הוא יכול לספר סיפורים. אבל כיוון שהרוב זה גוי, אז באופן נורמל זה יפגע בגוי, ואני דן את זה כמתכוון לגוי. ואז זה דין פשוט במשנה. לא כתוב פה למה. פשוט לנו מסברה, פשוט לנו מסברה, שאם הוא בא להרוג אדם כזה שהוא לא בר מיטה, אז ודאי שהוא פטור.
למה צריך להמיד את המשנה מגועים? אפשר להמיד ביהודי?
אי אפשר. כי אם היה מדובר שהוא התכוון להרוג יהודי והרג יהודי אחר, זה אני לא יודע. מי אמר שהוא לא יהיה חייב? אין אחלה מי. הוא חייב. זה רבנן. וזה לא כרבי שמעון. אנחנו עכשיו מדברים לפי רבי שמעון. עכשיו זה היה, לא. בא עכשיו הגמרא ואומרת, ורבנן, היי וערב לו, מה יביד אלי? מה הם עושים עם הפסוק? כי רבי שמעון לומד מהפסוק וערב לו, שמתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. אבל לפי רבנן התכוון להרוג את זה והרג את זה חייב. אבל מה מדבר הפסוק? אם תרצה להגיד שמדובר שהוא התכוון להרוג גוי והרג יהודי, זה המקרה. כי הרוב הם גויים, אז הוא התכוון לגוי. והרג ישראל, זה דין פשוט במשנה, לזה אני לא צריך פסוק. לזה אני לא צריך פשוט, זה היה עובדתית פשוט לפנינו. אז איפה כן החידוש? אלא, אינמי פלגה ופלגה. ספק נפשות להקל. אז מה תגיד? שהיה פה 50-50. 50-50. אז אני עכשיו בספק למה הוא התכוון. ספק נפשות להקל. כיוון שיש סיכוי שזה יפגע בגוי, אותו סיכוי כמו ביהודי, אז אני דן את זה כאילו הוא התכוון כלפי הגוי, ואם הוא התכוון כלפי הגוי, אז הרי פשוט לנו שגם אם הוא הרג יהודי, זה אותו דין, התכוון לגוי והרג יהודי, הוא יהיה פטור. לזה לא צריך פסוק. לא צריכה דאיקה תשעה ישראלים ואחד כנעני. בומבה של חידוש. דאף על גב דרובה ישראל נינו, כיוון די כחת נעני ביניי, הוא הווה לי קבוע. וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. ואז, ספק נפשות להקל. אבל ממנו הוא יהיה פתור. מאיר די כבח. אתה מבין מצוין, כתוב פה. אתה עוד לא יודע כמה אתה מבין את זה. אתה מבין את זה מצוין. תמיד ספק נפשות להקל, מאז שאנחנו מכירים.
בשביל כל שטות אתה מסביר אותו חזרה.
ספק נפשות להקל. ספק נפשות להקל. אתה בא עכשיו עם ההיגיון. ההיגיון שלך אומר, בן אדם ספק רוצח, מה זה להקל? לכן, כיוון שאנחנו וחיי עולם, ותורת אמת נטע בתוכנו, התורה אומרת, ושפטו העדה והצילו העדה. אומרת התורה, אם עכשיו יושבים למשפט, מוטל על הדיינים להפוך את העולם כדי למצוא לו צעת זכות. כי פה יש טעות בהבנה הבסיסית, ולכן השאלה שלך נובעת. אנחנו מבינים שברגע שאנחנו באים שהעדה מצילה, אז מה אני אעשה איתו? אז אני מייצר רוצחים. יש לי רוצח, ואני הופך את העולם להשאיר אותו לא רוצח. זה לא מה שכתוב. יש חובה לעדה להשתדל ולהפוך את העולם והצילו העדה, שהבן אדם לא יהרג. כולם יודעים שהוא רוצח. אבל אני מצליח לפסול את העדים. אז עכשיו אני בא ואני אומר, אין פה עדות או אין פה התראה, אז ממילא אני לא יכול להרוג אותו על המעשה, אני לא הפכתי אותו לאדם כשר. זה לא אומר שעכשיו אני לא אשים אותו בקלבוש, או שאני עכשיו לא יצא לו גמילה וחינוך. הרי אנחנו לא דיברנו מעולם, בעזרת השם סנהדרין, מה עושים עם הבן אדם במצב הביניים? אנחנו יודעים, אדם שהיו עדים והתראה הורגים אותו, ואם אדם הרג בלי עדים והתראה, ואם בן אדם בא ויש עד אחד שהוא הרג, על סמך עד אחד אני לא יכול להרוג אותו, אבל אני יודע שהוא רצח. על זה לא דיברנו, לא יודע עכשיו. לא סידרנו את זה, לא סידרנו את זה עוד. אנחנו לא הורגים אותו. ושפטו העדה והצילו העדה, יש פה גזירת הכתוב. החידוש הגדול שלנו, שעומדים פה 1,000 יהודים, בבית כנסת, מקום הקבוע, מקום קביעות, וגם המנקה היה פה, המנקה היה גוי, אחד. ובן אדם עומד למעלה וזורק מעזרת נשים אבן, ופוגע ביהודי, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין את זה, והורג אותו, ובכל זאת תהיה פטור ממיטה. ולמה? כי יש לנו כלל שנלמד כאן וקם לו וערב, עלו, וערב לו וקם עליו, שכל קבוע כמחצה על מחצה. כל קבוע כמחצה על מחצה. ותו לא. זה לא קשור לפה, זה קשור לכל התורה כולה. כי מה התורה באה ומלמדת לך בפסוק? אם מדובר במקרה של רוב ישראל, זה דין פשוט. אם מדובר על מחצה על מחצה, זה דין פשוט. אבל מה התורה אומרת וערב לו וקם עליו? ללמד אותך שאם עומדים פה 100, אבל הוא לא ערב לו, אלא הוא זרק באוויר, אז כל קבוע נידון כמחצה על מחצה, וממילא מדין ספק נפשות להקל, הוא יהיה פטור. אומר רש"י, אומר רש"י, זה לא סברה, זה גזירת הכתוב, רחוק מלהיות מסברה.
זה גזירת הכתוב, אבל שאמרנו שהפוך, שיש פה יהודי אחד ותשע גויים, אז אני, למה אני נפטר? למה אני לא אגיד ש...
כי ודאי שהוא יתכוון לגוי. לא, הוא התכוון לגוי. הוא יכול להגיד, בלבל את המוח. הוא התכוון לגוי. לא, הוא התכוון לגוי. כי בן אדם שזורק אבן באוויר, או לא, לא מדובר שהוא עומד וצולף ביהודי, אז ודאי שהוא יהיה חייב. אז זה לא 9. הוא זורק באוויר. אבל אז בלבל את המוח. אתה יכול לספר מה שאתה רוצה, אבל זה שטויות.
מי הקבוע פה?
הציבור.
הציבור הוא הקבוע?
כן, בהגדרה זה כזה... הם עומדים במקום הקביעות.
הרוב,
לא הרוב, הקביעות, לא, הקביעות זה המקום שלנו, כולם בקביעות, כולם במקום הקבוע. במקביל יהיה לנו את אותו דין, למשל, אם 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ואני הולך עכשיו ברחוב ומוצא חתיכת בשר, אז אני אומר שיש לי פה ספק. ומכיוון שבספק הולכים אחר הרוב, והרוב זה בשר שחוטה, אז מותר לאכול את זה. מותר לאכול את זה. האמת שאסור לאכול את זה, כי יש דין נוסף של בשר שאני אתעלם מיניים. משהו אחר. אבל בהגדרה דינית, איך אני צריך לדון את הבשר, כמותר באכילה. זה לא אותו דבר. כי בספק נפשות הולכים לכולה. ובספק של אכילה, של איסורים הולכים לחומרה. מה יקרה, אבל אם אני מצאתי את הבשר הזה בתוך חנות, אני הלכתי וקניתי בשר בחנות. יש רחוב, רחוב של חנויות. בתוך הרחוב הזה 9 מוכרים בשר נבלה. ויש חנות אחת שמוכרת בשר כשר, ואני לא זוכר אצל מי קניתי, אבל לקחתי ממקום הקביעות. כל קבוע כמחצה על מחצה, 50% כשחות או 50%. עכשיו, יש בעיה אחרת שפה אני הולך לחומרה, אבל הוא הצליח והייתי הולך פה לכולה, אז אני יכול לאכול את הבשר הזה לכתחילה, הוא לא נתעלה מן העין, והוא בשר שבא מהרוב וגנדיק.
אבל פה אני לא יודע.
זה לא נכון, כי למעשה אני לא דן ככה.
אני לא יודע.
מה אני לא יודע?
אני לא יודע מהבשר.
לא, כי כל קבוע כמחצה על מחצה. לא בגלל שאני לא יודע, זה כלל בכל התורה כולה. אז מה? אני לא יודע, כשאני זורק את האבל אני יודע במי זה יפגע. כן, אני גם יודע שפה יש בשר שחוטה ופה יש בשר נבלה, אבל אני לא יודע מאיפה אני הגעתי.
אם יש 9 חנויות של מדינה ואחת שחוטה ואני לא זוכר איפה קניתי, אז זה גם נחצה
למחצה. ודאי.
אז זה אחת כמה קניתי.
רק זה לא בא לידי ביטוי, כי הולכים לחומרה, אותו דבר. אותו דבר, כל קבוע כמחצה על מחצה, אבל אני לא אוכל את הבשר. אין שום הבדל אם זה 9 שחוטה או 9 נבלה כשאני מוצא ממקום הקביעות. הנפקא מינה תהיה כשאני מוצא ברחוב.
לכתחילה לא הייתי נכנס בך.
רק כשאני מוצא ברחוב. ממשיכה הגמרא. ננסה משנה. אומרת המשנה, מה שכן אנחנו צריכים לבאר, אבל זה לא לנו עכשיו, זה עליבא דרבי שמעון, מאיפה הוא יודע את הדין של כל קבוע. אבל רש"י אומר, פה זה המקור לכל התורה כולה, זה, וקם לו וערב, וערב לו וקם עליו, זהו המקור לכל התורה. זה הסוגיה של כל קבוע, לכל התורה כולה. רש"י. כמה שורות לפני המשנה. ולכל מילי דקיימלן קבוע כמחצה על מחצה דמי, מהי קרא נפקא לן. אומרת המשנה.
כל מכם דבר פה במציאות של אנשים נמצאים במקום קבוע.
ודאי.
אבל אם לא היה במקום קבוע.
אז לא שייך לדעו כל קבוע. אז ודאי שזה רוב ישראל והולכים אתר הרוב. אומרת המשנה, שור האישה ושור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר. שור ההגד ושור הגר שמת ואין לו יורשים, הרי אילו חייבים איתה. כפי שמבואר בראשונים, אנחנו מתנצים שאנחנו לא מפרטים עכשיו, אבל כפי שמבואר בראשונים, לדוגמה, אני אקח את המקרה הראשון בתוספות אצלנו האחרון בעמוד, שור האישה, היה מקום לבוא ולומר ששור של אישה, אם הוא הרג, הוא לא נהרג, כי הרי כל המקור נמצא תמיד בלשון זכר, ולומדים את זה דומי עדי נזיקים, אז אולי רק שור איש, שור של אישה לא חיצה בתור הדין סקילה, מציית את המשנה, שור האישה, ואותו דבר שור היתומים, רחמונס, אין להם אבא, אין להם אפוטרופוס. אולי בכזה מקרה לא הורגים. אותו דבר שור אפוטרופוס, אותו דבר שור הפקר, שור המדבר, אותו דבר שור של הקדש, אותו דבר שור הגר שמת ולא יורשים, דיינו שור של הפקר. הרי אילו חייבים איתה. רבי יהודה אומר, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת, כל אלה אין להם בעלים. ולכן פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלים, והתורה אומרת, והוא עד בבעליו, רק כשמעידים בפני הבעלים אפשר לקרוא לו שור המועד ולהרוג. כל זמן שלא הועד בפני הבעלים, אז הוא לא, אין לי עדות בפני בעלים, הוא לא נקרא שור, הוא לא הרג, הוא לא נהרג. תנו רבנן, 7 פעמים נאמר באותה פרשה של שור שהרג את המילה שור. שור 7, מה למדתי מזה? שור אחד לגופו של עניין, והשישה הנוספים להביא א' שור האישה, ב' שור היתומים, ג' שור אפוטרופוס, ד' שור המדבר, ה' שור הקדש, ו' שור הקדש, הגר שמת ואין לו יורשים. ורבי יהודה אומר חולק, שור המדבר שזה הפקר, שור הקדש שאין לה רשות, זה רשות אבל אין לה בעלים, שור הגר שמת ואין לו יורשים, בכל המקרים האלה פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלים והוא עד בבעליו. אמר אבונה, פותר היה רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, דיברנו דף י' ג', נגח ולבסוף הקדיש, השור נגח, הרג, הלך הבעלים הקדיש אותו, הלך הבעלים הפקיר אותו, אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה לא הורגים את השור. ממאי? נכון, ממאי? מדקטני, אצלנו במשנה תרתי, מופיע במשנה פעמיים אותו פסקה, למה? שור המדבר ושור הגר שמת שאין לו יורשים. שור הגר שמת מה עינינו? דקיוון, דאין לו יורשים, הבלי שור הפקר. היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים, שניהם זה שור של הפקר. אלא, לב הקמש מלאן. ואפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, שמה מינה. אומרת לך משנה, פעמיים אותו שור הפקר, מה זה? פעם שור של הפקר שנגח, ופעם שור שנגח ונעשה הפקר, בשניהם אני אומר שהוא יהיה פטור. מה המקור? תניא נמי אחי, למדנו בברייתא. יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, פטור, שנאמר, והועד בבעלה והמית, עד שתהמיתה והעמדה בדין שווים כאחד. ומכיוון שפה כבר אין בעלים, זה לא שווים כאחד, זה לא אותו בעלים, אז אי אפשר להרוג. שוטר מה וגמר דין לא באימן, והשור יסכל כתוב, וסקילה וגמר דין הוא. אלא אם עד שתהיה מיטה, העמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. אבל אם לא יהיה לי את שלושת הדברים האלה בבעלים אחד, אז השור הזה לא נהרג. מה יקרה לגבי מחירה? דיברנו בדף י"ג, שיטת רשי, שגם במחירה יהיה את אותו דין. הוא הרג, מכרתי אותו, אין לי שום בעיה, לא אפשר להרוג. מחלוקת ראשונים, ככה רשי סבור. בגמרא כתוב הפקר והקדש. הקדש והפקר, זה מה שאנחנו למדנו. רשי אומר באמת גם לגבי מחירה, דף י"ג. כן. ודאי לא הגמר דין. גמר דין זה הסקילה. אומרת המשנה, שור שהוא יוצא להיסקל, כפי שמבואר בנימוקי יוסף, זאת אומרת, נגמר דינו לסקילה, זה לא שעדיין סקלתי. והקדישו בעליו אינו מוקדש. ואיסורי הנאה. איסורי הנאה, אי אפשר לבוא ולהקדיש אותו. אז גם אם הבעלים הקדיש אותו, אז צריך קצת בתוספת ביור, אבל עוד פעם, זה לידיעות, לא בשביל להתעסק עם זה. יש נידון גדול באחרונים, קצייס, נסיבס, בסלבי. מה הגדרה של איסורי הנאה? אנחנו יודעים, איסורי הנאה, חמץ בפסח, אסור בנאה. שור הנסקל, אסור בנאה. אז מה הגדרה הדינית שלו? זה ברור שאם זה אסור בנאה, זה לא ברשותי. דבר שהוא ברשותי, אז אני יכול להשתמש בו, יכול ליהנות ממנו. אם אני לא יכול ליהנות ממנו, זה לא ברשותי, זה דין פשוט. השאלה אם זה שלי, או זה בכלל לא נקרא שלי, זה מחלוקת גדולה באחרונים. ראיות לכאן ולכאן, הבסלבי תולה את זה באין ספור מחלוקות ראשונים. הביאור הוא כזה, יש גמרא שאומרת, זה שלו ולא ברשותו. זה דין מיוחד. שני דברים אינם ברשותו, ועשה כתוב כאילו, אז זה לא ראיה. מדברים על זה גם בגיטין, בדף כף. כתבו על איסורי הנאה כשר. אז מה פשט? הרי צריך גט שהבעל ייתן לגט, ספר. אז אם זה לא שלו ולא ברשותו, אז מה הוא נותן? על מה הוא נותן? אז שם גם יכול להיות, אותם נידונים, כל מקום אותו נידון. מה שכתוב בגמרא, שאם אדם גזל חפץ ורוצה להקדיש את זה, שניהם אינם יכולים להקדיש. הבעלים לא יכול לפי שאינו ברשותו. הגזלן לא יכול לפי שאינו שלו. יש שלו ויש ברשותו. התורה אומרת, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, מה ביתו שלו ברשותו, אף כל שלו ברשותו. לכן באה המשנה ואומרת, הקדישו בעליו אינו מוקדש, שחתו, בשרו אסור בנאה, דיברנו אתמול. ולא יאכל את בשרו, אמרנו שור שיוצא להיסקל שלשום. אז ממנו הוא אסור נבלה. אז למה התורה אומרת ולא יאכל את בשרו? שאם נגמר דינו לסקילה, והוא הלך וקדם ושחט אותו, הוא נשאר איסור הנאה. ואם עד שלא נגמר דינו, הקדישו בעליו מוקדש. ואם שחתו, בשרו מותר, כי עדיין לא נגמר דינו. אז הוא לא שור הנסקל. מסיים את המשנה בדין נוסף, או עומד בפני עצמו.
גם שור שהרג,
שור שהרג, זה המקרה. שהרג ולא נגמר דינו. אומרת המשנה, מסרו הבעלים לשומר חינם או לשואל או לנושא שכר או לסוחר, נכנסו תחת הבעלים לעניין שאם זה היה שור המועד והזיק אז משלם השומר נזק שלם, אם זה היה שור תם שהזיק אז משלם חצי נזק. לכיוון ההפוך, אחרי שאצל השומר, אם זה הועד אצל השומר וחזר לבעלים, זה שינוי רשות. אבל אמרנו שאם זה היה אצל הבעלים, כיוון ששם בעליו עליו, דיברנו, אם אני עושה באוטו שלך, זה האוטו שלך. לא החלק הזה, הצד ההפוך. ברגע שזה חוזר מהשומר לבעלים, זה מחלוקת. אבל לחלק, פה מדובר... כן, אבל זה הפוך, עוד פעם, מהשואל לבעלים. פה מדובר שזה בא מועד מהבעלים לשומר. ופה אמרנו שם בעליו עליו. אני מאיר, אבל אני כבר לא יכול להיכנס לזה. מאיר. וזה נידון רחב מאוד באחרונים. יש פה דבר מאוד מוזר שכל האחרונים עומדים עליו. הרי בעצם אתה מדבר על שורתם. איפה משלמים שורתם? מגופו. מה פתאום אם השומר לא שמר, אז הבעלים צריך לשלם בשורתם חצי נזק. נכון שבסופו של דבר הבעלים יחזור אל השומר ויתבע את השומר על מה שלקחו ממנו, אבל בפועל ממי אתה לוקח? אתה את הנזק מוציאים מגופו של שור. למי שייך השור? לבעלים. הבעלים מצידו היה 100%, הוא מסר אותו לאדם בר דעת, הוא עשה שמירה. מי היה פה שהשומר? איך אתה יכול לתבוע את הבעלים על פעולה של השומר? זה שאלה קשה מאוד, עם כל מיני הגדרות שיש פה. אור שמח וכולי. דברים מעניינים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שור שהמית, עד שלא נגמר דינו, לפני שנגמר דינו לסקילה, מחרו מחור. אומר רש"י למעלה, מחור הוא לרדיה. מה רש"י רוצה? אתה תגיד לי למה למכור? אני רוצה למכור אותו לקרקס. ואתה תגיד לי למה למכור? לא יודע, לא הבנתי מה רש"י רוצה. מחרו הוא לרדיה. עוד הרב יש תירוץ. נדמה לי שזה מה שרשי אומר בדיבור הקודם. אומר רשי למטה, ממדלת עמוד ב', אם עד שלא נגמר דינו, מחרו מחור. ואפילו לרבנן דלא דר שביב עליו דנהי דמיטה ועמדה בדין כאחד, הוא מחייב קטלה. מה רשי רוצה? יש גמרא, תכף נדבר עליה, דיברנו כבר פעם אחת. רבנן רב יהודה. מה הדין? האם צריך לעשות את העמדה בדין בפני השור או לא בפני השור? האם צריך העמדה בפנים בפני השור? זה כל כך מחודש. יש רייבד, הגמרא בעזרת השם, תכף אנחנו נלמד, רבנן ורבי יעקב. רבנן לרבי יעקב. יש שם מחלוקת, רבנן ורבי יעקב, אתה למדת ממאי. יש מחלוקת, נכון? מחלוקת תנאים. לפי מי שסובר שצריך להעיד את השור בפני הבעלים, אז אני מבין מה קורה פה. אז אם הוא מחר אותו, אז אין עכשיו בעלים. אז זה מחר. ואם זה מחר, אז מצוין, לפני העמדה בדין. אבל מי שאומר שלא צריך את הבעלים כדי לדון את השור, זה לא צריך להיות בפניו. זה אומר רש"י. ואפילו לרבנן דלא דר שיביב עליו, אלא אפשר לדון את השור גם שלו בפניו, דנהי, דנהי ומיטה ועמדה בדין כאחד, הוא מחייב קטלה. הרי באמת בסופו של דבר השור הזה יצטרכו להרוג אותו. אז עניין מה הוא מחור? אומר רש"י למעלה, מחרו מחור לרדיה. לפי רבנן למה הוא מחור? זה מה שדיברנו פעם. שיש מצב שהשור בסופו של דבר הולך, למשל, אני יכול לבוא ולתפוס אחרי זה את השור שלי, זה מה שדיברנו. אבל כל זמן שהוא ברשותך, מותר לך לעבוד בו כדין. אז עד שיעמוד בדין ויקבע שהוא שור הנסקל והוא יהיה איסור הנאה, בינתיים המחר חר לעניין זה שאני יכול לעבוד עם השור. הקדישו מוקדש. והנפקמינה אומר רשי, שאם עכשיו הוא ינה מזה הוא מעל. שחתו בשרו מותר. החזירו שומר לבית בעליו. שור נגח, הרג. הלך השומר לפני עמדה בדין, מחזיר אותו לבעלים. מוחזר. אין שום בעיה. מה פירוש? לא, נכנס תחת הבעלים, זה המשנה. בהגדרה דינית הוא בעלים. הוא עכשיו לוקח את השור הזה שנגמר דינו. מה זה הוא לא משלם? בשור טעם, שור טעם, עזוב עכשיו טעם, מועד. אני עכשיו, השור נהרג, זה נוגע גם לטעם, השור נהרג. את מי טובים? את השומר. השומר צריך אחרי זה לשלם לבעלים. אבל פה כתוב לנו שאם הוא יחזיר את השור כמו שהוא, אין שום בעיה, מוחזר. מי שנגמר דינו, אבל אחרי שנגמר דינו והוא אסור בנה, מחרו אינו מחור, כי הוא אסור בנה, זה לא של הבעלים. אז ממילא אין לו מה למכור. הקדישו, אינו, זה לא סתם. כשאנחנו עכשיו באים אומרים, לאחר שנגמר דינו, מחרו אינו מחור, אומר רש"י, אומר רש"י, שכשאני בא ואני אומר, מחרו אינו מחור, פירושו של דבר, שכיוון שזה לא שווה, זה לא שלו, זה כבר לא של הבעלים, זה איסור הנאה, אז זה לא מחור. ככה מביא תופות למעלה. פירש בקונטס דה רדיה, או מי שנגמר דינו, אינו מחור, דאסור בנאה. חשוב לי התופות, כי תופות יש שיטת רבינותם, שאנחנו לא מתעכבים, אבל יש שיטת רבינותם מאוד מאוד מפורסמת. זבחים, מנחות, זה התופות למעלה בשורה השנייה. ואפילו לרבנתם דה מפרש דה מחיים לא מיצר, יש שיטת רבינותם. רבינותם אומר, אין כזה דבר אסור בנה מחיים. העברת עליו סכין הוא אסור בנה, אבל שהוא חי, אין מושג של אסור בנה. ממילא אומר תוספות, אז למה פה אני אומר שאם מחרו אינו מחור, הרי הוא לא אסור בנה. מכל מקום, הרי אסור להשותו לענות דינו. כמיטת הבעלים כך מיטת השור, יש עינוי הדין אצל הבעלים, יש עינוי הדין אצל השור. הרי השור דינו לסקילה, זה לא משנה, נגמר דינו. אם אתה מוכר אותו, אתה משהה את הדין שלו. אסור. לכן, המחר לא מחר. הקדישו אינו מוקדש, כי זה לא ברשותו, ואמרנו, התורה מה צריך להיות שלו וברשותו. שחתו בפרו אסור. מה קורה אם עכשיו, אחרי שנגמר דינו, יחזרו שומר לבית בעליו? אינו מוכבר, אתה מביא לחול. זה אסור בנה, זה לא שווה שום דבר. רבי יעקב אומר, אף מי שנגמר דינו, יחזרו שומר לבעליו, מוכבר. רבי יעקב חולק. למה? כי זה היבק שאין לו ניכר, היבק שאין לו ניכר, להשמד היבק. מה אתה נתן לי? שור. מה קיבלת בחזרה? שור. אי קודם זה שור שווה 100 ועכשיו הוא שווה חול? זה לא מעניין. כי היבק שאין לו ניכר, להשמד היבק. אומרת הגמרא על פניו, לאמא בהקה מפליגי. דרבנן סברין אומרים באיסור הנאה הרי שלך לפניך, למה? כי רוקנת אותו משוויו. אז לא אומרים הרי שלך לפניך. לעומת זאת, אומר רשי, ונפקמינה לגזל חמץ ועבר עליו פסח והחזירו, אינו מוכבר. איפה זה בא לידי ביטוי? אדם גזל חמץ לפני פסח, גנב מסעית של אוסם, 100,000 שקל סחורה, חזר אחרי פסח, מביא להם, חזר בתשובה. מה יש להם לעשות עם זה? זה כבר אסור בנה, זה שום דבר. אבל סובר רבנן, אין אומרים ביסורי הנערי שלך לפניך, דהיינו הזק שלא ניכר, שמי הזק. ורבי יעקב סבר, אומרים ביסורי הנערי שלך לפניך, כי הזק שלא ניכר, להשמי הזק. אומרת הגמרא, אמר רבא דכולי עלמא, אומרים ביסורי הנערי שלך לפניך. למה דים? כן, נפלוק לעניין חמץ בפסח, היא הנותנת. כיוון שבעזרת השם נלמד בדף צדיק ח', שאליבא דכולי עלמא, הוא יכול לבוא אחר הפסח וכשהוא גזל ולומר, קח את שלך. אז אם היית אומר שיש מחלוקת, למה הגמרא לא מציינת? זאת אומרת שכולם מסכימים שיכול לומר לו הרי שלך לפניך. אלא אחת, מה המחלוקת של רבי יעקב ורבנן? בגומרים דינו של שור שלא בפניו כמפליגי. רבנן סבר, אין גומרים דינו של שור אלא בפניו, זה מה שהזכרנו קודם. אתה רוצה לגמור את דינו, צריך להביא את השור. דאמר לו, אומר לו, הבעלים לשומר, אי הדרת אני אלוהי, אם היית מחזיר לי את השור, ומערק ללעג, מה הייתי מעלים את השור? אז אי אפשר לגמור את דינו. אז הוא לא היה נאפר בנה. השתה, התפפתי לתוראי ביד הדלו, יחנה להשתיודן הבדי, התפפת את השור שלי לביידים. זאת אומרת שעשית לי הזק בידיים, על הזק בידיים צריך לשלם. אז היום תובע בעלים את השומר, לא בגלל שהשור שווה או לא שווה, אלא בגלל שהוא מזיק בידיים. ורבי יעקב סבר, גומרים דינו של שור שלו בפניו, דאמר לי, סוף סוף מגמרה וגמירה לילי דינה. כיוון שבאמת הרי גם אם בסופו של דבר השור לא בפנינו, אפשר לגמור את דינו. הסייבי, גם אם היית מחביא את השור, הוא היה נאסר בנה. וביחס לאיסורי הנאה, הרי אומר לו, הרי שלך לפניך. אז לא הזקתי אותך בידיים, לא זקתי אותך בידיים, הזק שלא ניכר להשמי הזק. אתה לא יכול לחייב אותי. מה הייתה עמד הרבנן? השור יסכל, כתוב בפסוק, וגם בעליו יומת. כמיטת הבעלים כך מיטת השור. מה בעלים בפניהם? אף שור בפניו. אם השור לא בפניו, אי אפשר לחייב אותו. ורבי יעקב, ומדגיש תופות השלישים מלמטה אל השור בר טענה הוא, ואפילו עוד דרשים לבעל מה כמיטת הבעלים. גם רבי יעקב מודל העיקרון שאומרים כמיטת הבעלים כך מיטת השור, אין על זה ויכוח. מה הוויכוח? רק בפרט הזה. אומר רבי יעקב, בישלם הבעלים בני טענני, מה אני צריך שהבעלים יהיה בבית הדין שיגיד מה יש לו לומר? אלא שור בר טענה, ומכיוון שהוא לא בר טענה, אז בפרט הזה אני לא זקוק שהשור יהיה בפנינו, ולכן גם שלא בפניו אפשר לדון. אז אם אפשר לדון שלא בפניו, אז ממילא אני לא הזקתי בידיים. מה שהיום בפועל זה הופך להיות שור הנשכל, כמו בחמץ, אני החזרתי לך מה שהיה. יש פה הזק, הזק שלא ניכר, להשמע הזק, אי אפשר לא לחייב אותי, לכן השומר יהיה פתיר.